ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הכינוי שבת שירה הוא קצת בעייתי. אם זה מפני שאנחנו קוראים את שירת הים, אז למה לשבת הבאה לא קוראים שבת מתן תורה? גם שם, זאת אומרת,
פזרים בקחים שבועות.
הוצאה?
אגב זה יהיה בלבול מרחק שבועות.
לא, נניח, שביעי של פסח, שביעי של פסח עומד במרכז העניין. למשל, אפילו יש פיוט מפורסם של רבי יהודה הלוי, יום ליבשה נהפכו מצולים. רבי יהודה הלוי כתב את זה במסגרת גאולה, זאת אומרת, אותו קטע פיוטי שקראו גאולה, כי מכניסים אותו לאשכנזים לפני גאל ישראל. נכון שמאז הביקורת של הגרא, אז כל העניין של הפיוטים, אולי אצל האשכנזים, זה עוד נשאר. בוודאי יש בתי כנסת מועטים שבהם אומרים את כל הפיוטים האלה. בעולם החסידי, יום ליבשה זה הזמר הכי נכבד ששרים בברית, לסעודת ברית מילה. אלא המשנה ברורה שם כותב בשער הציון שכשאתה אומר יום ליבשה, הכוונה היא שביעי של פסח, כי זה היום שבו הים הפך ליבשה. אבל כשאתה אומר את זה נניח בשבת שירה, מה זה שייך? אתה אומר המשנה ברורה להגיד ים ליבשה. במקום יום זה לא הים, אלא ים ליבשה נהפכו מצולים. יופי. על כל פנים...
מה הביקורת של הדבר?
על כל הפיוטים.
אתה
אומר את הפיוטים?
אבל מה בכנסת שלנו?
סתום יש...
מה השתורת שלך?
זה הפסקה בתפילה.
הוא, כן, תראה,
עוד לפני המידות.
זהו, זה באמת סדין אדום. נניח, אבן עזרא קיבל פתיחה לנשמת. אחד משמעת היא אותו שיר המפורסם מביאו שרי רנמי לרחי, ובאמת הבית החותן אקוד על הפי ושתחווה לך את אבטח פי מנשמת כל חי. אז זה ממש שקוף. זה רק מגדיל ומרומם את תפילת נשמת, שאי אפשר לגשת אליה סתם, אלא צריכים כאילו להגיד לה עוד בפתיחה בפתיחה. הוא אומר, והמעבר הוא מוכיח את הדבר הזה. אז יש אולי, אז השיעור כל כך חשוב של בן הרי, שהוא קנה ברכה לעצמו, גם לא כפתיחה לנשמת. חתם סופר היה מאוד משבח אותו, התבטא פעם ש... ברור שנחה בבן עזרא רוח הקודש בזמן שכתב את השיר הזה. והחתם סופר היה מבין השירה. על כל פנים, אבל בברכות קריאת שמע, יש מנהגי אשכנז שבאמצע קדושה, מה שנקרא אש אש, שם הביתה חוזר אש. זה דברים מאוד נמרצים וחזקים. אז יש מקומות שבהם, נו, באמצע הקדוש הוא מבטר לך, הוא לא אומר את זה. אבל לפני גאל ישראל, המשנה דנה מתי אפשר להפסיס, בבקשה.
סומך גאולה לתפילה.
גאולה לתפילה, ממש. יותר מזה, שם הבית החולה.
רגע, רבי יהודה הלוי כתב את זה לצורך זה, או זה אחר כך?
זה צורך. יותר מזה, שמעתי פעם מהפרופסור דפריז, שהיה מומחה בדברים האלה, שבמחזורים עתיקים כתוב ואומר סליחה כבחירת החזן. זאת אומרת, השאירו מקום שהיה מגוון של פיוטים, והחזן, שבדרך כלל היה גם תמיד חכם, אז הוא קבע את מה יגידו. אבל בדרך כלל זה... זה גם חלק מביקורת של הגר"א. מסתום, אם היה רק רבי יהודה הלוי או אחד או שניים מגדולי הדורות, היו, אבל כיוון שניתנה רשות, אז כל מיני אנשים שאפילו את שמם אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים את שמם כי הוא חתום בחרוזות, אבל אתה לא יודע שום דבר עליו. גם על הקדמות, הקדמות האשכנזית, שהוא סיפור גדול מאוד, עם כל מיני סיפורי אגדה, אז במקור הרגיל, היו אומרים את זה אחרי ברכת התורה הראשונה של הכהן. יש מקומות שאמרו קודם את הפסוק הראשון, כתוב, בחודש השלישי, ואז הפסיקו ואמרו הקדמות. כיוון שרבו המקטרגים וכו' וכו', אז עשו פשרה, נו, לפני הברכה הראשונה, אין שום הפסק, אז הוא רק מרומם.
זה לא
כל כך
פשוט. השיר עשרה תורה על התיבה, ועושים דברים אחרים, זה גם משכן בערים.
כן, חסרים. זה קדום מאוד, כי זה רשות של המתורגמן. זאת אומרת, הקדמות מילים...
זה רק מהתרגום.
אוכל, אצל התימנים למשל אין בעיה. אז רואים את התרגום נטו, אז ממילא הם אמרו הקדמה לתרגום הזה. על כל פנים, האגרה עם השטפיים הרחבות שלו, יש לזה מקום כיצירה ספרותית ישראלית, אבל לשרבב את זה לתפילה, מבחינת זאת הוא היה בחור שמשתדלים לנהוג מנהג הגרא, הם אפילו ברוך הוא ברוך שמו הם אומרים, זאת אומרת, הוא היה מאוד צנזור וביקש לחדש את הדברים על פי מה שהיו בראשית התהוותם. אז אולי בשביל של פסח יש מקומות שבהם, כי הבית החותם הוא, איך כתוב שם? הברית אבות לבנים, בזכות אבות הושיע בנים ותמיד גאולה לבני בניהם. זה היה המעבר לגאל ישראל. על כל פנים, לפי העקרונות האלה, אז אולי גם, כמו שאמרנו, היה צריך להיות שבת קבלת התורה, למה דווקא שבת שירה, ועוד מיני דברים כיוון אלה. הדבר הזה נשאל, יש עדות מאוד מעניינת, יש יהודי אחד, רב שמואל שינובר, שהוא היה בן בית אצל החידושי ערים, ואצל הרמב"ם פשיסחה, אצל דיבורקה, את כל החבורה הזאת שקדמה לקוץ, והוא כתב ספר בשם רמתיים צופים, והוא הצמיד אותו למדרש של תנא ואליהו. הצמדה מאוד טכנית, זאת אומרת, יש תנא ואליהו בטקסט, ולמטה יש אינו פירוש בשם רמתיים צופים, אבל הפירוש הזה הוא בכלל לא פירוש, הוא עדויות מעניינות, מאלפות ומדעים, מדויקות מאוד, שהוא ראה אצל רבותיו, והוא הצמיד את זה לרמתיים צופים. בבקשה?
הצמיד לתנא ואליהו.
כן, סליחה, הוא הצמיד לתנא ואליהו, אבל יש שם... אז הוא אומר, בליל שבת שירה, שמעתי את החידושי ערים, שואל, למה, הוא אמר זה בשם רבי יצחק בבורקה, למה אין שבת קבלת התורה וכדומה וכדומה, רק שבת שירה. אז הוא אמר, יסוד מעניין. הסיפור על קבלת התורה בפרשת יתרו בשבת הבאה למשל, הוא בכלל לא בולט טכנית, לא גרפית. הפירוש של הסיפור על מתן תורה מופיע בתורה בדיוק כמו על אחות לוטן קינה או כמו על אלופי עשיו. זה כתוב בשורות מתמשכות והולכות. שירת הים כתובה גם בצורה ויזואלית. כשמגינים ומרימים את ספר התורה לאחד, אפשר להפעיל בזה. ככה אתה רואה לנגד עיניך תורים תורים רגילים. פתאום אתה רואה תור רחב. שהלבן מנומר בו בתוך קטעים שחורים וכו' וכו'. אז כמובן שזה חלק מהיופי לשירה. אפילו לא בהאזינו. בהאזינו, שם כתוב מה שקוראים בהלכה, אריח על גבי אריח לבין על גבי לבין. זאת אומרת, זה שני טורים צרים יותר, אבל כתובים ברצף. שירת הים כתובה בצורה מיוחדת במינה, מה שנקרא שחור על גבי לבן או אש שחור על גבי אש לבנה. אז הוא אומר, כשאתה קורא לה, הוא העריך כמובן בתימון מעצבי, שהוא מצא בשלה, גופו של אדם הוא הקלף. הנשמה שבו זה הכתב הכתוב עליו. ההרכבה המיוחד עם הטקסט, עם הרקע, ממה שאתה כותב עליו. אז הוא אומר, כיוון ששבת שירה מיוחדת במינה, בזה שהשירה גם היא בולדת בלי שאתה אומר, במתן תורה אתה צריך להוסיף מה התוכן של הדברים. כאן אתה לא צריך להוסיף את התוכן, אתה רואה לנגד עיניך. דבר שאתה רואה הוא שמעורר אותך לשמחה. הוא אומר, ולכן צריך היה, צריך בשבת שירה להיות בשמחה רבה מאוד, כי גם הדברים הטכניים יותר גם הם שותפים לשמחה הזאת. והוא קודם מסיים, ובעיניי ראיתי שהוא היה רוקד אחרי התפילה בשבת שירה בהתלהבות הזאת שלא ראיתי בשום שבת למשל כל ימות השנה. זאת אומרת, שבת שירה באיזה מקום שהוא היא בעלת משמעות מיוחדת. האמרי אמת שכנראה הכיר את המסורות האלה, אז הוא כותב שהשירה היא פתוחה מכל צד, אדם יכול להיכנס איפה שהוא רוצה. הוא כמובן נתן משמעות רוחנית, חינוכית, לתופעה הגרפית הזאת. יש תור, אתה לא יכול להיכנס בתור, אתה מתחיל. אבל שירה, יש לך הרבה פתחים להיכנס. איפה? זה כמובן עוד יותר עמוק. כשחזל אמרו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. עד העבור תחריף של הקוצקר. ראתה שפחה על הים ונשארה שפחה. ראתה שפחה על הים ונשארה שפחה. כלומר, אדם יכול להגיע למדרגות כאלה גדולות, וזה שום דבר. אבל זה הרבה יותר. איפה ראה יחזקאל את מה שהוא ראה? הוא ראה את זה כשהוא עומד על נהר כבר. נפתחו השמיים והירא מראות אלוהים. לא כתוב שהוא הרים את ראשו לראות. הוא עמד על שפת המים והסתכל במים. במים הוא ראה את ההשתקפות של עולם המרכבה. זה יסוד גדול שכתב רבי יוסף אבן כספי בפירושו ליחזקאל. הוא ראה הכל בנגטיב. חוץ לארץ, הוא לא ראה את זה אורגינל. הוא הסתכל במים, אני התפעלתי את זה. זאת אומרת, בפרשים של בורא נבוכים כתוב שמעשה מרכבה רחב, תהפכו את השם כבר לא ידוע לנו, מה זה נהר כבר? תהפכו את האותיות כבר, זה רחב. רחב כבר, תהפכו פעם נוספת, זה קרב, זה כרוב. ובכן הוא ראה כרובים במים, זה הפכנו לרחב. זאת אומרת ש... גם אם אתה מדבר על מעשה מרכבה, אתה לא יכול לדבר עליו ישירות, אתה לא יכול לדבר עליו שפוף, אתה יכול לדבר עליו רק מהצד המאופך בדבר הזה. ראתה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי, כי יחזקאל, זה היה מים וזה היה ים. המכנה המשותף של שניהם זה מים, אבל יחזקאל ראה בשלילה, הוא ראה בהיפוך, ועל שפת הים ראו אותו זה אלי ואנגהו. הראו עליו, אז הייתה ראייה שקופה, ראייה ישירה, ולא היה צריך את הקומבינציה הזאת של בצל השלילי. אוקיי, על כל פנים טוב, הפלגנו את כל הסיפור הזה, נלך לעניינים. שלוש הצלעות במשולש, שאנו עסוקים בו, השבת, השמיטה והפרשה, מתעטרות הפעם בכתר מופלא, כתר השירה. שירת הים בפרשה, ומכאן שמה המיוחד של השבת, שבת שירה. שירת השבת מקורה באדם הראשון, שהתחיל מעורר, משורר ומדמר ואומר הימנון לשבת. המילה הימנון מופיע במדרש, היא מילה יוונית, יומן, שחזל קנו אותה בשינוי ועשו מהמילה היוונית הזאת הימנון, וזה נכנס לשפה שלנו. חזל מספרים, כשנתגלה לאדם הראשון סוד התשובה, ויש כמה מקורות מתי זה נתגלה לו, לפי שיטה אחת, כמעט קשה. מסופר בתורה שאדם הראשון חטא. אחרי שנתגלה לו החטא, למה לא ביקש סליחה? מי ביקש סליחה? קין. קין אמר, גדול עווני מנשוא, אז יש על זה מחלוקת. האם זה תשובה של רמיות עשה, זה קומבינה כזאת, זה הערמה כזאת, על כל פנים, מה שלא יהיה, אפילו אם הוא לא התגמם ברצינות, רק הוא סידר כביכול את הקדוש ברוך הוא, גם זה קיבל את דיגוש פנקה, ועובדה הוא קיבל עריכות ימים וכו'. אז המדרש ממשיך ואומר, אדם הראשון פגש את קל, אמר לו, מה נעשה בדינך? אז הוא אומר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. אמר אדם הראשון, כך הוא גדול כוחה של תשובה, יצא ואמר מזמור שיר ליום השבת. אז זה כמובן מאמר מעניין עמוק בפני עצמו, הדור השני, הבן של האדם הראשון, הוא שיכול היה לעבוד על סוד התשובה. במקור זה לא עובד. אז אדם הראשון שמתגלה לו סוד התשובה, אמר מזמור שיר ליום השבת, וצריך להמשיך, טוב להתוודות, טוב להתוודות. שהודעה ותודה זה דבר אחד, כבר דיברנו על זה כמה פעמים. אז טוב, אז אומר, השירה של השבת הייתה טוב להתוודות, טוב שיש את הפטנט הזה של וידוי. וזה הפטנט שגילה, אז אדמה, עד נגמור של יום השבת. כי כמובן מה קשה בכותרת? זה למעשה קשה בהרבה פרקים בתהילים. מהו הקשר בין הכותרת לבין התוכן? נניח שהם אומרים לנו, מה צריך למצוא בשיר של תשובה? היינו כותבים, שבשיר של תשובה צריך להיות שם חרטה על העבר, צריך להיות כמה אני מרגיש לא נעים שאני חוטא. יש כמה פרקים בתהילים על דברים גדולים. אתה קורא מזמור שיר ליום השבת ואתה לא מוצא תוכן הקשור לדבר הזה. אז אמרו חז"ל, מזמור שיר ליום השבת זה שיר שאדם הראשון אמר על התשובה, ואני ברגע זה לא חייב למצוא את זה בפרק עצמו. וטוב להודות, טוב להתוודות, שמעתי את העניין הזה. אז יש לשבת שירה, מזמור שיר ליום השבת. הרב אוטנר בספר שלו על שבת, בפחד יצחק, אז הוא כנראה הרגיש בקושי הזה, אז הוא אמר, היום הוא ניסה על זה ביידיש מצלצלת, במידה שיש לאדם טרוניה על העולם, אין לו שבת. כי מה יש במזמור של יום השבת? צדיק אדם הרפרר ויציתו פועלי יבל, והם יבלו כעשב. זאת אומרת שיש שם דיון על בעיית הגמול. אז אומר, אדם שיש לו טרוניה אין לו שבת. בשבת אתה שלם. בשבת אתה בשולק עם כל העולם כולו, ואין לך שום קושי על ההנהגה. ולכן מזמור שיר ליום השבת הוא למעשה שיר על הנהגת העולם לדעתו של המשורר בצדק. על כל פנים זוהי שירת השבת, שמקורה באדם הראשון שהתחיל משורר ומזמר ואומר אמנו לשבת. ושירת הארץ היא שירת השמיטה, היא שירת האילנות בראש השנה לילה, הוא יום ט"ו בשבט. והרי לחלק מן הפוסקים, 15 לשבט הוא אף ראש השנה לפירות השביעי. שירת הים ושירת השבת יסודם בקום ועשה, בקום ואמור שירה, בהתעוררות של פעולה. אולם שירת הארץ בשנות השמיטה, בשנת השמיטה יש בה תמיהה רבה. הרי כל יסודה בשמיטה, בהימנעות, בשב ואל תעשה, ושבת הארץ, ועל מה איפה באה השירה? בפסימיות שהיא המאפיינת את השמיטה, מה שייך לומר דבר חיובי של שירה. זוהי כמובן ההבנה בשירה מקובלת. שני מיני שירה. ישנה שירה שיסודה בהתמדה, בשגרה, ברצף, בחוקיות הזורמת בערוץ הטבע. פן זה הוא עניינו של פרק שירה, אותה ברייתא. שמופיעה במקורות חז"ל, שירה, שמיים מה אומרים, ארץ מה אומרת, כלב מה אומר, נמר מה אומר. זה ברייתא עתיקה, שמוצאים כל מיני פסוקים שאמרו בעלי חיים, אפילו הדומימים, אדמה מה אומר וכו'. וכמובן שיש בזה עומק גדול מאוד, אז לאחרונה יש איזה... זה בא עדנה לשירה הזאת, ו... מצאו כל מיני פסוקים ופירושים ודברים מעניינים מאוד. עכשיו, שירה של ירושלים, חסידה. חסידה בראשים ביתה. אז כבר פעם נאמנו לנסות לרדת לעומק של המילה הזאת. אגיד בחצי משפט. החסידה מאופיינת בזה שחוזרת למקום שלה. הצפרים יכולים לראות את זה פה בארץ. החסידות מארצות החורף, שהן נודדות לארצות החום, אז הן עוברות אלפי קילומטרים. והצפרים בדקו ומצאו, נתנו לחסידה אחת, טבעת, עם חותמת, היא מגיעה אחרי אלפי קילומטרים לאותו עץ בראש שהיא מכירה באפריקה. ושם היא מקננת. מפליא. טוב, זו חוכמת הטבע. ירושלים היא חסידה, כי איפה שלא תתגלה בירושלים, זה נשאר לו דבר בסיסי. יהודים רוצים לחזור לירושלים. אפשרות אחת לפרש למה זה השירה המיוחדת הזאת. על כל פנים, פרק שירה הוא פרק ש... איך נאמר אותו ככה? אמרנו כולנו הבוקר, כולם פותחים את פיהם בשירה ובזמרה וברכים שברים על מה? מי? מה? על החוקיות שבטבע. החוקיות הזאת שבטבע היא גם באה לידי ביטוי פילולוגי. איפה נפגשנו מזה הבוקר? מה פשט? אין ברור גדול דעה על חינובל. מה זה פתאום על פי א' ב'? מה הכניס לבות א' ב'? ובשבת זה א' ב', מרחיבים אותו אל אדון על כל המעשים, ב', ברוך הוא בורך, גדול הוא כמו. זאת אומרת, א' ב' מתעצם, הוא חזק יותר. הסדר בבריאה זו ישירה. כשאנחנו מדברים בברכת יוצר המאורות, אנחנו מדברים על הסדר הקוסמי. אולי יש לזה גם צלילים מוזיקליים. נדמה לי שהאסטרונומיה האולטרה מודרנית מדברת על כך שבפגישות של כוכבים גם נשמעים קולות.
שבוע שמעתי הסבר שלכל גוף יש פעימות, גם לשמש פעימה, ופעימות זה מוזיקה בעצם. זאת אומרת, אם זה מהיר אז הצליל עולה, אם זה לאט אז הצליל נמוך, ולא דווקא פגישות. כל עצם יש לו פעימות.
על כל פנים אמר.
כן, דומה.
שלחו איזה לוויה לפני איזה שנים שהגיע לשבים, וגם שם יש את זה. אז יש עוד סודות בטבע שאנחנו לא יודעים. אבל יש איזו שירה. זאת אומרת, יש איזה הרמת הפעימות, יש איזה קולות, והם באים לידי ביטוי. אז כשאתה רוצה לומר דבר שמסודר, אתה אומר, א' ב', זאת אומרת, כשאתה אומר, אל ברור גדול דעה, אתה אומר, הבריאה אומרת שירה בעצם הסדר שלה. הסדר הזה הוא בעל מסר, הוא בעל מסר של שירה, אבל זו שירה על השגרה, שירה על המונוטוניות. העולם הולך בצורה הזאת וזה שירה. בכמה מקומות, למשל, המימרה המפורסמת של רבי פנחס בן יאיר, שהלך לפדות שבויים, והיה צריך לצלוח נהר, אז הוא גזר על הנהר שיפסק, אמר הנהר, רק רגע, למה אתה רוצה? אתה הולך לעשות מצווה, גם אני עושה מצווה. הזרימה שלי בערוץ הקבוע, גם זה רצה. אני אומר שאני צריך להפסיק את הזרימה שלי בגלל שאתה רוצה. גם אני עושה את רצון הבורא ואתה עושה אותו. זאת אומרת, זה העומד מדברי חז"ל האלה, שהרוטינה בטבע, השגרה היא שגרה של שירה. היא לא משעממת. אם אתה מטה אוזן, אתה שומע את היום יומיות שבשירה הדבר. אז זו שירה הרגילה, זו שירה החוקיות שבבריאה.
אז הוא אמר, כמו שיש שירה בחוקים, יש בחוקים
השירה. יש קונטרס מאוד נדיר. אני מקווה שאנשי מרכז עוד לא הכניסו אותו מחדש, בשם כתר תורה. כתר תורה זה מאמר, או כמה מאמרים, שעזר, אליהו זיסקין רבינוביץ, הכרתי את היהודים, הוא הגיע קרוב לגיל 100, היה לו יחס אחד במרכאות, הוא היה בעל פנקס מספר אחד של ההסתדרות. קראו לו סבא עזה, אבל היה יהודי שומר תורה. הוא כתב שמאז שעליתי ארצה ושמעתי את הרב קוק בסעודה שלישית, לא הפסדתי אף שבת אחד, כל עוד שהוא חי. ביפו היה אורח קבוע, והוא היה מן הראשונים שהתקרב אל הרב קוק. גיליתי בארכיון הזר, שנמצא בארכיון העבודה, התכתבות שלו עם רב סביד ועם הרב קוק כל ערב ראש שנה. שלום סבא, סבא עזר, שנה טובה, שנה טובה. אז הוא בתקופת יפו כתב ביוגרפיה, כנראה, ניסיון לביוגרפיה, על הרב קוק בשם כתר תורה. ושם הוא אומר שמצאתי בכתבי הרב, זה כנראה משמונה קבצים באיזה מקום, כשם שיש חוקים לשירה, כך יש שירה בחוקים. זה משפט עמוק מאוד. חוקים לשירה הם יבשים כביכול. דהיינו, חרוך, אקרוס ציחון, צורות של משקלים, יש חוקים לשירה. הדבר האחרון שאנחנו מצפים מעורך דין שהוא יהיה משורר. הוא, מה שאנחנו אומרים, החוק היבש, החוק היבש. הרב קוק איש ההלכה אמר, יש גם שירה בחוקים.
יש עומק.
תמיד אם אתה,
יש עומק.
יותר מזה, יש שירה. זה לא משעמם, זה לא יבש. יש בריתמוס, בניסוחים שמתפסים בהם כיבישים, יש גם משמעות רוחנית. זאת אומרת, רק איש שהוא איש הלכה והגדה יכול דבר כזה לנסח, כי הוא מכיר את השירה והראיה.
משום שהוא יצא ברב יעקב, אז אני מבין את
זה. אוקיי, אז יש דוגמאות של אנשים כגון אלה. הרשו כתב גם שירים, וכתב גם דיונים הלכתיים, אבל הוא שמע בדיונים הלכתיים, הוא שמע זה לא יבש. אז הוא ניסח את הניסוח הזה, שיש, כמובן שהחוקים של השירה הם שונים מה שהשירה בחוקים, אבל הוא חרז את הניסוח המצלצל הזה, בהבנה שאם אתה לומד גמרא זה לא יבש.
הניסוח הזה עצמו הוא שירה.
אמת, אמת. אז זאת אומרת, רק מי שיש לו אוזן של משורר יכול להבין את התכנים הללו. אז יש השירה השגרתית. זוהי סוג של שירה אחת.
הצפרדע עם המילה דמית.
נכון, נכון.
ואומרים גם שירת העשבים.
כן, בפרק שירה, בברית הזו של פרק שירה, כתוב מה העשבים אומרים, מה הצפרדע אומרת, מה אומרים כל ה... בעלי חיים, שבעצם, תראו, תראו דוגמה. בוא, יש מזמור של יום השבת. אתה לא יכול לזכור, אני כתבתי על זה, אני חושב, באחד המקומות. הוא מזכיר פה יהודי שהיה לא איש הלכה. כשהיינו בבתי מחסה, אז הוא היה מגיע לתפילה מוקדם, הוא היה מגיע, והיה מפזם לו איזה ניגון. אני שואל את הרב ציין מה זה, אבל זה ניגון מהלילה. זה ניגון מהלילה. עצם המילה הזאת, זה ניגון מהלילה, זה פריימינג. זאת אומרת, מצד אחד היה איש הלכה, רוצה לברר עד הסוף את החיים סבת, הוא מתאר שהיה איזה פעם דיון, מה ברך שחיינו על אשכולית, או על דיון בהלכה. וקילפו את האשכולית, אבל לא ידעו מה לברך. אז הרב פריימן אמר, טוב, הוא רוצה לראות בספר פלוני, העמידו סולם, הוא עלה למעלה, וכך הוא עמד שעה שלמה, חיפש את הספר, והאשכולית הייתה ביד.
שכר
אותם. זאת אומרת, הוא חיפש, יש אשכולית, אבל יש איזה חוק. איזה ברכה צריכים להגיד על הדבר הזה? זאת אומרת, זה סוג אחד של שירה, אבל... ואילו השירה האחרת יסודה במחלה, בחריב, בניסי. כן, זה נוזר, אמרתי ש... פרקי שירה קיבלו עדנה, אז יש אפילו סודיות, ככה זה היה סידורים מאוד מאוד נדירים. היום הוא עושה, מדבר מה אומר, שדות מה אומרים, לילה מה אומר, נערות מה אומרים, אבים, רוח, ברקים, טל, תפוח, שיבולת, שיים, תרנגול מה אומר, בסדר, יופי, נשר מה אומר וכו'. אז נתתי רק דוגמה שחסידה מה אומרת. זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא, אז יש מסתום תכנים. אני לא יודע, חסידה אומרת, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאת שם. מה פתאום? לפי מה שהסברנו, זה מקבל בשפה יפה. מה שכתוב בתהילים בעזיים, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, הייתה פעם אונייה מלתי לגלית שהביאה עולים בשם גז'ינסקי. הבריטים רפו אחריה, והיא הגיעה לחוף ניצנים, שם באשקלון, והתחילו להוריד אנשים, הקיבוץ ניצנים היה על יד זה, והתחילו להוריד אנשים. פתאום הגיעו אנגלים באמצע הלילה, אז אנשי הקיבוץ התערבו איתם, והעבירו מסר, הבריטים יתחילו לחקור כל אחד, כדי לדעת כמה עולים חדשים התגנבו לארץ. תשובה אחת לכולם, אני יהודי ארץ ישראלי, אני יהודי מארץ ישראלי. גם הקיבוץ נגמר, גם העולם החדשים נקלמו, הבריטים נכנעו, אני יהודי מארץ ישראל. יהודי מארץ ישראל, זה מה שכתוב, ציון יאמר איש ואיש יולד. אני חושב שסיפרתי כבר, שמעתי מהרב מימון, עם מר גוטשומר, שאמר שהיה יצא בני הטורקים להישבע, מי שלא יכול להוכיח במלחמת העולם הראשונה שהוא יליד הממלכה העות'מאנית, יגרש אותו למצרים. זה הגיור. אבל מי שאין לו תעודה, היא שווה. אז הייתה שאלה אם יותר לי שווה או לא. אז הרב מיימון למד חברות עם הרב סיטרון. הרב סיטרון, הרב הראשון של פתח תקווה, היה חתנו של הרב גוטשומר. אז הבריגו לו ואמרו, אפשר לי שווה. היין כתובות. הרב כתובות אומרת שאחד הנושא, ציון יאמר, איש ואיש יולד בה, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. אז רואים שמי שמצפה לראותה הוא איש ירושלים בלמעלה. זאת אומרת שבאיזה מקום, אני יהודי מארץ ישראל, גמר גמר את הסיפור. אני חוזר לסיפור. יש שירה מונוטונית. שירה, כשאתה נמצא בפרדס ואתה שומע את הטקטוק המונוטוני של הבאר, משנה, הטיפשן שלי, זה כל כך נעים לאוזן, על הדרך, על הדרך שבא פעם מביר אחד לבלוז'ים. אז הוא נכנס לנציב, והבית של הנציב היה סמוך לישיבה, וכל הזמן שמעו את הקול של הבחורים, אז הוא שואל את הנציב, זה לא מפריע לרב שהוא לא יכול לישון? אומר, לי מפריע שלא שומעים את הקולות. הוא אומר, הדוגמה מבעל התחנה, בא לתחנה, כשהתחנה עובדת, הוא מפסוד, יש סחורה, אם היא לא עובדת, הוא לא יכול. המונוטוניות הזאת של הקול של הבאר, למי שיש לו אוזן, מרגיע מאוד. אז זה שירה אחת, אבל יש גם שירה שנייה, ואילו השירה האחרת, יסודה במופלא, בחריג, בניסי, בהתפרצות של העל טבעי לתוך השגרה רצופה. לשתי השירות הללו שורש לשוני ורעיוני אחד. כך תפל בעל שפת אמת, לשון שיר, מהצד הלשוני, מלשון חומה, קו, שור, שורה מתמשכת והולכת, והיא עניין השיר שהיו אבים אומרים במקדש בכל יום ויום. מה היו אומרים לשם הארץ ומלואה? מה היו אומרים? היו אומרים שירה על שם הדבר המונוטוני שנמשך. הדבר המונוטוני הזה שנמשך הוא שור, הוא עומד משורה אחת. יש לו נקודת מוצא. נקודת המוצא זה בשירת הלווים. נקודת המוצא זה על הדרך שעוברים בשם הקוצקאי. אם כל ישראל יגמו יד אחד לשני, תקום שורה כזאת גדולה שהראשון ייגע בכיסא הכבוד. זאת אומרת, האחדות היא כזאת ש... אחד מגיע את ניסי הכבוד ובמובן הוא מזרים את הזרם הזה לכל השורה שבאה בדבר הזה. אולם הקו השורה הללו נמתחים ונמשכים למקורה מעל טבעי, ומשם הם מעלים צלילי שירה חדשה, שירת התחדשות. מי כמוך בעילים השם, מי כמוך נהדר בקודש נורא תלות הזה. כאן יש אגב איזו הערה לשונית. אחף פעם אחת היא רפויה, מי כמוך בעילים, ופעם שנייה מי כמוך. ושניהם לפני יוד, כמו נפשך, כמו שכן צריך לדעת אותם, מבחינה פילולוגית יש בו איזה כאילו חריג. והתשובה הנכונה, מבחינה לשונית, אמרתי גם, והתשובה הנכונה מבחינה לשונית, שהשינוי הזה הוא מתחמת יופי של החריזה. מי חמוך, מי כמוך. אמר דרשן אחד בדרך דרוש, כתוב שהמים נבקעו רק כשהגיעו עד החוטם. דיינו, אדם צריך ללכת, כמו אצל אברהם אבינו, אדם צריך ללכת במסירות נפש עד מקסימום. אם אתה עושה את המקסימום, אז מן השמיים, רואים לך. שאומרים, איך חמוך, כי המים חירפרו להם בגרון. אז המים נתרחקו, אז אמרו, מי כמוך. על כל פנים.
אבל יש עוד הדבר עם מיכה לא.
שפסל מיכה עבר איתם במנה, בים.
מי כמוך. לא, לא, שלא יגיד ששמו בתורה, פשוט כזה.
לא זכור.
אומרים את כמוך השני, כדי שמיכה לא יגיד ששמו כתוב בתורה, משהו כזה.
כן, למה מיכה?
מי כמוך?
כי כתוב שפסל מיכה עבר איתם את הים סוף. מסתום את זה, אם תעשו ביד הזה. אבל כל פעם הייתה את אמי חמוך, אז אני אכפתם לפני, כשהייתי עוד ילד קטן, והסיפור הזה. אבל חז"ל אמרו, מי חמוך בעילים, מי כמוך בעילים. בעילים, הכוונה היא, בפנתיאון של כל אומות העולם, הקדוש ברוך הוא מיוחד במינו. מי חמוך בעילים. אילם לא יכול להגיד שירה. הפרופסור נהר עשה מזה סיפור שלם על הדממה של השואה. כבר דיברנו כמה פעמים, איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? איפה היה באושוויץ? מי כמוך באילמים? לא צריכים ללכת הרבה. הייתה פה גברת אחת, שכשראיינו אותה, אחרי שהבן שלה נהרג במרכז, אז הכתבת שהייתה רחוקה מיהדות שאלה אותה, את בתור אישה דתית לא שאלת איפה היה הקדוש ברוך הוא? הבן שלך נורה בספרייה במרכז? אז היא אומרת, הוא היה בספרייה במרכז. זהו, הרבנית ליפשיץ, זה עוצמה ספונטנית, עוצמה של מאמין בין ימינו, הקדוש ברוך הוא נמצא, אלא מה עולם לא עובר, מי כמוך באילמים. הגדלות שלו, שאנחנו מאמינים בהווייתו, והוא יודע לשתוק. לא תמיד הוא חייב להגיד. אז כשאומרים מי כמוך באילמים, מי כמוך באילמים, זאת אומרת, הצטיינותו של הקדוש ברוך הוא כביכול בשתיקה. שתי פנים אלו רמוזות, התפילות המתפעלת של שירת הים, מי כמוך באילמים, מי כמוך באילמים. שירה אילמת, נסתרת, טבעית. מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות. יש תהילה שאומרים, מתי עושה פלא? במישור עשיית הפלאים, נפתח הפה לומר תהילה ושירה, נורא תהילות. והיא השירה שאמרו ישראל על הים. שירת מי כמוך באילמים. מי כמוך באילמים היא שירת ימי המעשה, הנהגת הטבע. אתה לא שומע בטבע שום דבר, אילם, לא מדבר, אבל הרצף זה השירה. ויש לפעמים שהרצף הזה נשבר על ידי התערבות ניסית. ואילו זמר נהדרים בקודש היא שירת השבת, הנהגה העליונה שנתעלה וישב על כיסא כבודו. חז"ל למשל אמרו, ויבקעו המים, בקיעה. הפועל בקוע מופיע פעם נוספת אני לא יכול עכשיו להתתם לפעול, בספר בראשית, ויבקע עצי עולם. אמרו חז"ל שבזכות ויבקע עצי עולם, נבקעו המים והמים. זה נשמע לנו מין דרוש כזה. מה, אברהם אבינו בקע עצי עולם, לכן נבקעו המים מים סוף. אז יש בעולת ראייה של הרב קוק, הפלא של מסירות הנפש של אברהם, לא נורמלי. בן יחיד, 100 שנה, כל הסיפורים האלה, והוא מלא אותו, והוא בוקע עצי עולם, איפה הוא צריך לבקוע את עצי העולם? אחד הרים אשר אומר עליך, צריכים לסחוב מחברון ומבאר שבע, צריכים לסחוב עצים, ועצים חבילה, אחרי שהוא בקע אותם, היה צריך לשאור אותם. אז צריך לסחוב, הוא לא יכול לסמוך שיש שם עצים בדרך. אברהם אבינו מהרגע הראשון, שאמרו לו, הוא מתכונן. הוא מתכונן והוא עושה את כל ההכנות, כולל גם לבקוע בעצי עולם, הוא יודע מה מחכה לו שם בסוף, הוא מוכן למסירות נפש. הנכונות הסוף של אברהם לבקוע עצי עולם ברגע צאתו לדרך, היא הנוסחה של הניסים בעולם. ויבקע עצי עולם בזכות, ויבקע עצי עולם, נבקע הים, משמעו של דבר, בקיעת הים זה חריג, זה לא נורמלי, גם המעשה של אברהם הוא לא נורמלי. האי הנורמליזציה שבאה לעולם לידי ניסים, יסודה במה שאברהם עשה, משהו לא נורמלי. זה מה שחז"ל אמרו, ויבקע ויבקע, כאילו יש איזה מכנה משותף כזה. אז שהתעלה וישב על כתפי כבודו, הרי יום השביעי משבר ואומר, ולכן פתח אדם הראשון ואמר מזמור שיר ליום השבת, שנתגלה לו סוד עולם התשובה, עולם ההנהגה האל-טבעית. על פי שכל, על פי הבנה, לא צריכה להיות תשובה. למה? איך אומר הילד שאימא שלו רוגדת אמרו שבר את הכל? על חלב שנשפך לא מוכרים. הוא אמר אמת, מה את צועקת? למה תשובה מועילה? הרי הדבר הזה לא יכול לבוא לידי תיקון. התשובה היא תשובה כמה לעולם, נכון. באמת, על פי רצ'ו אין משמעות לתשובה. אדם הראשון אמר שירה על עולם יפה שמורה. הוא אמר שירה שנתגלה לו סוד התשובה. זאת אומרת שחוץ מהחוקיות השלטת בעולם שלנו, יש גם חוקיות למעלה מן החוקיות. על עולם התשובה אני אומר שירה, אבל לא שירה של שגרה, אלא אני אומר שירה של חריג. שירה זו היא הקדומה שממנה נמשכת והולכת שירת שגרת היקום. יתירה על כל השירות הללו, שירת הארץ בשנה השביעית. בשש שנות העבודה אומרת הארץ שירה, מכנף הארץ מראש שמענו. הכנף של הארץ אומרת שירה.
איפה הפסוק?
מישעיהו דיין חיים. קחו מזמרת הארץ, אז יעקב מנסה למרוח את יוסף, תביא לו דברים טובים. שקדים, בוטנים, זמרת הארץ. אמר רב רסלב, בקורפו של רב נחמן מברסלב, יש לארץ זמר, מזמרת הארץ. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, על ידי הזמר, זה כמובן פירושים חסידיים, על ידי הזמר גדלים הניצנים. הוא זמר השגרה יוצר.
אז רגע דיבר מרים היקצור.
לא, שם. שם זה הייתי פשוט
על האדם, פשוט טוב, סדר.
לא, שם. אני חושב שהפשט הפשוט הוא שהעיקר הולך בחשבן וזורע.
משקיע כסף.
אני זוכר, בשנה הראשונה, תשעיון, שנתיים אחרי הקמת המדינה, אני חושב שלובה אליאב, מאנשי החזון שבשביל ליישב את הנגב, פיתה את העולים, את הקיבוצניקים לזרוע בנגב. אני זוכר, לפני הקמת המדינה היו איפה מתחיל הנגב? אחרי באר טוביה. באר טוביה היה כאילו היישוב האחרון שהנגב, ושם מתחיל הנגב. כשהארץ שוחררה, זהו, השקיעו המון, המדינה סבסדה, המון כסף בזרעים, בטרקטורים, שיחרשו, חרשו, 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 חרשו. והייתה דאגה גדולה. אז הוא אמר אז שהוא הכין לעצמו כרטיס טיסה לנסוע לחוץ לארץ אם האדמה הזאת לא תיתן פירות. כי הוא ידע שכל הקיבוצים התנפלו, השתגעת, השתגענו. הקדוש ברוך הוא ברך, הייתה שנה גשומה, והארץ נטעה את פריה.
זה השנה שהיה כל ההצפות במעברות.
כן, כן. אז כמובן שיהודים סבלו, אני זוכר שמטעם הישיבה עוד הלכנו, אז בבאר יעקב הייתה מעברה, ראיתי את האוהלים שפויים במות וכל הסיפור הזה. אז זה היה צד אחד של אותה ברכת שמיים. אבל כל השדות הללו, והוא כמובן הפך להיות הקוסם הגדול שנתן סמי תבואה כל כך גדולים. אז הוא הכין לעצמו כרטיס טיסה לחוץ לארץ, מפני שישקלו אותו באבנים. זה הפשט הפשוט, אז הורים בנימה, וכשהיה, אז לא יבוא ברינה, נוסע אלומותיו, כי זה כפשוט ממש. אבל מה שכאן כתוב זה שיש לכל ארץ ניגון, והניגון, אתה זורע, ואתה מקבל תמורה את הדבר הזה, אז אתה אומר דברי רינה ושירה. אולם בשמיטה דרשו גיבורי כוח עושי דברו, ושומרי שמיטה כתוב מדבר. אתם מרגישים פה, השפת אמת התלבט פה בפרדוקס. עושי דברו. מה אתה עושה? אתה לא עושה, אתה לא זורע. ושומרי שמיטה כתוב מדבר. אז הגמרא מחפשת מה יהיו הביטויים, מה יהיו הביטויים של העשייה. מה הוא? הוא רואה שדה וכרמו בור, האדמה מובירה, לא זורים אותה, ושותק. בשמיטה זה מי חמוך בילמים. הוא שותק. השתיקה של בילמים עשירה היא של הקדוש ברוך הוא. אבל גם מי ששומר שמיטה, אז הוא רואה ושותק. והשתיקה הזאת היא כולה שירה. אין שירה על פרי, יש שירה פסיבית, שירת אילמים. הוא הגיבור הכובש את יצר שירת אדמתו. השפת אמת עברית כאן כדרכו. כתוב במשנה, כל ימי יהודה בבני חכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אז הוא אומר, לגוף, לגוף, לגשמיות, לא מצאתי לגוף החומרי האדמתי טוב משתיקה. הדבר הטוב ביותר לשתוק מאותה שתיקה עליונה. זאת אומרת, השתיקה שהייתי מצפה שאתה תדבר ואתה יודע לשתוק. על מה אלאים זו כתב במוסר הקודש, שבגרמתה של שירה כזאת עולמות רבים הולכים ונמדים. שירות נסגבות ונמסות בשיא כל שם. דהיינו, עצם העובדה הזאת שאתה לא מדבר, כשרב נחמן מברסלב אמר, אני אשתוק שכל העולם ישמע. זוהי דוגמה של שירה עילגת. זוהי דוגמה של מי חמוך בעילים. מה שנקרא בשפה העברית, שנקרא אוהמת. למה הם תקנו את זה? כי רצו שיהיה משהו, שיהיה זה, אז יהיה רע. זאת אומרת, אני שותק, אבל אני משמיע רעמים בשתיקה הזאת. במקום שמספרים לך, שתיקה של שמיטה, שירה של... טוב, זה היה, אני הכנתי כבר, בחור שלי, אבל זה כבר יש שיעורי בית, שם יש קטע משביעי של פסח. משביעי של פסח, יש שם סיפור על קול. זאת אומרת, השמיעי את קולך. מה זה בין דיבור לקול? דיבור זה פעל אחרת. מה יש? דיברנו על שיר של יום. יש עבודה לא קלה למצוא את התכנים של יצירת היום לגבי שיר של יום חמישי. הרנינו לאלוקים וזה. למה? למה זה שירה של יום חמישי? ומה קוראים לרנן? מרננים אחריו. לא מדברים. דיבור לא חתוך, דיבור עמום, דיבור לא בהיר, קוראים לו לרנן. מה היה העולם עד יום חמישי בבוקר? עולם הדממה. כוכבים, שמיים, מים, דשאים, כולם, בבריאה היה שקט מוחלט. מה התחיל ביום חמישי? ביום חמישי השמיעו קולות, אבל לא דיבורים. ביום השישי שנברא האדם התחילו לבוא דיבורים. ביום חמישי באו רינונים. רינונים, אנחנו משתמשים במושג רינונים גם במובן שלילי, מרננים אחריו. באה דרגה יותר גדולה, והבא גם דיבור, אבל זה כבר יום שישי. לכן ביום חמישי שנברו בעלי החיים, אז התחילו להישמע קולות, אבל כיוון שהם היו קולות לא בהירים, אז קראו לזה רננה, רינונים, ולכן הרינונים לא קיבלו זה. ואם אתם תזכרו שמה יש שם בהמשך, תיקו בחודש שופר. השופר, כיוון שהוא בא מבעל חי, אז גם הוא לא מדיבורים. כי אתה שומע כל שופר. הוא מאזין תרועה בין, למה אין דומה לך? הקדוש ברוך הוא יודע לשמוע גם בשתיקה שלך. הוא יודע גם ברינון שלך את מה שאתה רוצה לומר. אותה מניחה שדברנו עליה פעמים, יהודי נוסע ברכבת ויושב יהודי מולו, אוי! אומר השני, אתה מספר לי. היהודי מבין את ההנחה, הוא יודע מה מונח בדבר הזה. הרינון הזה, זה היסוד של הדיבור המיוחד במינו. עושי דברו, מי ששומרים את השמיטה על ידי עושי דברו על ידי שתיקה, לשמוע בכל דברו. הוא שומע את הקולות הללו שיוצאים מתוך השתיקה. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.